עמותת עטופים באהבה נוסדה כדי לתת ליתומי שבעה באוקטובר הזדמנות לחיות חיים מלאים ומיטביים ככל האפשר. עזרו לנו לצייר בשבילם עתיד טוב יותר. תרמו עכשיו באפליקציית ביט ובאתר עטופים באהבה.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר אור, אלי בן דוד, מה העניינים?
בוקר טוב, גלית.
בוקר אור, ואיך אצלך? ספר לי הכל.
אני בסדר. הכל, הכל?
יופי.
יש לנו רק שעתיים.
אני חושבת שזה יספיק, אני חושבת שזה יקיף את כל
מי שאתה. כן. איך אבא שלי תמיד היה אומר, מושכים.
מושכים. העיקר הבריאות והתסרוקת. טוב, גלנט אולי לא נוסע לארצות הברית, רציתי לשאול אם אתה יכול לנסוע במקומו. את אוהב דו תעופה.
שאלו אותי כבר, לא נעים לי, תשמעי, לא נעים לי מגלנט, להידחף פה. אז שאלתי את גדעון סער, הרמתי לו טלפון, הוא ממש עם מזוודות, הוא ממש מחכה שיתבטא ולנסוע במקומו.
שמע, אני לא עומדת בכותרות האלה. נתניהו הציב אולטימטום. זה ממש לגיטימי שלנתניהו יהיו תנאים כשהיה שר, אני חייבת להגיד, באמת קמתי עם דעות, לא יודעת, אולי זה יעצבן אותך, אבל יש לו תנאים לפני ששר הביטחון שלו נוסע לפגוש את נשיא ארצות הברית, מה כל כך נורא בזה?
לא, הוא לא נוסע לפגוש את נשיא ארצות הברית, הוא נוסע לפגוש את שר הביטחון.
שר הביטחון.
הוא זמן על ידיו לפנטגון, לדון בחימושים, בעניינים, בענייני ביטחון, וביבי אמר, עד שביידן לא מדבר איתי, אתה לא נוסע. היום הם הוציאו הבוקר הדיעה, הנסיעה שלו לא התבטלה, נדחתה,
זה, אני חייבת להגיד,
כנראה תהיה שיחה עם ביידן.
בסדר, אז יש כאן אסטרטגיה. יש מצבים שאנחנו בעבודותינו ממש משמעותית פחות חשובות, לא אומרים לסוכן שלנו, אתה לא מדבר עם הגוף המשדר עד שהם לא משהו? זה נראה לי, מה כל כך?
שמי,
אני חייבת להגיד, אני לא יודעת, אתמול היום הזה, הכותרות גרמו, תגידו, חסר מה באמת לבוא בטענות לביבי? אז הוא רוצה, יש לו איזה עניין עם ארצות הברית. א', ב', הדבר שהתפרסם, ביידן, הדברים שהוא אמר על ביבי. תקשיב, אין שמרנים מזה. כמעט כל אדם שאני מכירה, מאחורי גבו, אמרתי עליו דברים, לא יודעת, אמרתי עליו דברים. זה לא שביידן,
מה אמרת עליי, נגיד?
שאתה משהו ששינית לי את החיים. שזה, אני אמרתי שאתה הפלת אותי מהכיסא.
מרגיש לי שזה לא אמין.
נכון, איך, לפי מה אתה אומר את זה שזה לא אמין? בטח שזה לא אמין, נראה לך זה מה שאמרתי, מה פתאום, לא אמרתי כזה דבר עליך בחיים. הפלת אותי מהכיסא. לא, זה לא מדהים בעיניך בכלל, תמיד כשיש כל מיני שיחות פנימיות. בשיחות פנימיות, אגב, מותר להגיד מה שרוצים.
תראי, יש תחושה.
מה יש לכם, יש שמרנים? אז הוא אמר עליו שהוא מטומטם, וואי, וואי, וואי. כן. מה כל כך נורא? מה רציתם שהוא יקריא עליו שיר?
אני חושב שאם ביבי שיחה פרטית לא נשמרת ולא מהצד שדיבר עם ביבי, אלא מהצד שלו, זה ההיסטוריה אומרת. ככה נראה לי לפחות.
אוקיי, אבל זה לא מהצד של ביבי בכלל, זה הספר שיצא על ביידן וכן הלאה.
אני יודע, תשמעי, אנחנו בסוף בסוף כן נוסע, לא נוסע, נדחתה הנסיעה. אנחנו בזמן מלחמה.
כן.
ואם שר ביטחון מוזמן על ידי שר ההגנה האמריקאי לדון בענייני ביטחון שאנחנו ערב תקיפה באיראן או השד יודע מה, אני כאילו, ובאותה נשימה שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בקרבות בדרום לבנון הלילה, נשלח להם. אז כל האירוע הזה הופך להיות, מה קורה? מה קורה פה? הוא לא נוסע, הוא כן נוסע. זה גם לא נראה טוב כלפי חוץ. שר הביטחון, הוא היה כבר למזוודות, בא לנסוע, פתאום ראש הממשלה אומר לו, אתה שומע, אתה לא נוסע. הכל, גם הסיפור הזה שהיה איזה דיון נורא ארוך, בקבינט, אם אינני טועה, או באיזה פורום, על המנהרה שחשפו, ושר הביטחון לא הוזמן עליו.
המנהרה שחשפו בלבנון.
כן. ויש איזה מין תחושה לי בכל אופן, מהצד, כאזרח, כן, אני אומר רק מה התחושה, מה שנראה לי, שמנסים להטיש את גלנט, וכל זה, שימי לב, כל זה מתחבר לאירוע, שגלנט הוא זה שעומד בפרץ בין חוק הגיוס, שצריך להיות, שהמפלגות החרדיות דורשות לאשר לקראת סוף החודש, כי אם לא, הם לא יאשרו את התקציב, לבין זה, שזה לא יקרה. ואומר, גלנט הוא האיש היחיד שאומר, מערכת הביטחון צריכה ככה וככה חיילים, והרבה חיילים כי הסדק נפגע, וצריכים לגייס את זה מהחרדים. החרדים לא מסכימים.
רוצה לדעת מה יהיה חוק הגיוס בסוף? מה יקרה איתו? הם ידחו את זה. זה מה שיקרה. הם ידחו את ההחלטה.
אבל בג"ץ לא מאשר, גלית.
אבל הם ימצאו דרך, כמו שהיה ברפורמה, ובכל מיני דבר. בסוף, מתי בגץ, כשבגץ לא מאשר משהו, אז אפשר למצוא לו מילה אחרת, שהוא כן יאשר. הדברים האלה כבר קרו.
זאת הסיבה שנכנס גדעון סער לממשלה לדעתי, הוא אלוף בניסוחים, והוא ייתן להם איזה משהו קטנטן, ויגיד, הנה, שינינו את החוק, ועשו מזה קמפיין מטורף.
פסקת ההתגברות שבסוף הפכה לזה ולזה ולזה.
הרי כל הסיפור שרצו להכניס את גדעון סער, לפי מה שאני קראתי, הוא פשוט, הוא יהיה שר ביטחון, הוא ישכנע ויבוא וידון עם הקצינים הבכירים, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא צריכים 10,000, אנחנו צריכים רק 2,000 בינתיים. ואז הוא יבוא
החרדים לא התגייסו, אבל תבין, וכולנו צריכים להבין, זה לא הולך לקרות ככה. בכפייה, הדבר לא הולך לקרות.
כפייה?
הם לא מעוניינים.
את באמת חושבת שזה כפייה? שאנחנו, הסדק נפגע, חסרים חיילים וזה כפייה? את יודעת מה שלא התגייסו? מי שלא התגייס או לא נותן לעצמו או עובר על חוקי המדינה, שלא יצפה לקבל מהמדינה משהו בחזרה. אני לא יכול לכפות
על אף אחד. לא, זה 100%. 100%, אני איתך.
אף אחד לא יגיד לחייל סנקציות בכוח, כך מדהים בכוח.
לא, קודם כל אומרים את זה לכל חיילי צהל. כשאנחנו התגייסנו, אמרו לנו בכוח, שימי מדהים, שימי מדהים, מי שואל אתכם, ויאללה. זה תמיד בכפייה, בגיוס חובה, מה שנקרא. זה גיוס חובה, לא שואלים אותך ולא כלום.
זה כמו שאני אגיד לך, סליחה, מה זה את עוברת באדום? מה, אני יכול להכריח אותך לעצור?
אין בעיה, סנקציות, אני איתך. רוצה סנקציות על מי שלא מתגייס?
אבל על זה מדובר, גלית.
לא, מדובר על להתגייס או לא להתגייס. לא על סנקציות שמדינת ישראל תעשה.
לא, לא נכון. רגע, שנייה, תרשי לי לדייק. יש חוק, יש חוק. והחוק הזה אומר שצריכים להתגייס. עכשיו, מי שלא יתגייס, כל הדיבור הוא שמי שלא יתגייס, יופעלו נגדו סנקציות. הרי מה, מה תעשי?
לא, אבל אני לא מדברת על סנקציות לכלא.
מה?
אבל לא סנקציות לקחת אותם לכלא.
אין אפשרות כזאת מעשית. נו, בחייל, אין אפשרות כזאת.
להכניס אותם, כן, אין מקום. אין מתקן.
אין מקום, אין בתק, זה לחית אחר. אז מה אומרים? לא משמו חבר'ה, אתם תקבלו סנקציות, עיכוב יציאה מהארץ, כל מיני כאלה, מין סט של כלים, שיכולים א', ליצור אותה, וב', ליצור איזשהו ערך שוויון שקיים פה. הרי תשמעי, זה לא ייתכן ש... שביבי או לפי מבטיח להם שחוק הגיוס או חוק ההשתמטות, ככה אני קורא לו, יקודם בזמן שחיילים שלנו מתגייסים, נפצעים, נהרגים והכוחות מדלדלים. זה פשוט, זה לא נתפס. את יודעת משהו? זה לא נתפס בכלל. וזה עובר.
אגב, מבחינת ביבי זה כמובן הכל דיון על איראן. זה בגלל זה הכוחות להתנהג ככה מול ביידן וכן הלאה, כן? הוויכוח
כן, כן,
פה הוא
ברור,
על איראן.
זה ברור שאנחנו פה הכל...
מה, אתה לא, זה לא זה? זה לא, אתה לא, הוא יכול להיות שזה גם וגם?
אני חושב שזה מאבקי שליטה וכוח, ובניסיון להטיש את גלנט, כי שוב אני, לדעתי, כל הסיפור הזה, זה אך ורק, הרי אם התקציב לא עובר, הממשלה נופלת. כן. אם הממשלה נופלת, זה לא טוב, נכון? אז המטרה היא שהממשלה לא תיפול. הכניסה של גדעון סער פנימה היא כדי לרקח, לשנות בכמה סעיפים קטנים את חוק הגיוס, ואז לבוא להגיד, הנה, הצלחנו, הגענו לפשרה, ואז גלנט יגיד, טוב, זה לא אני, זה הגיעו לפשרה, תודה רבה, גם הוא יצטרך להתרקח, וכדי שהוא יתרקח, מפעילים עליו לחץ, אתה לא תיסע, אתה לא תוזמן לפורום הזה, אתה ככה ואתה ככה. זה הסיפור פה, זה האירוע פה, בעיניי.
אז איראן בעיניך זו אסטרטגיה מוחלטת כבר, ואף אחד לא מתדיין עליה.
איפה ראש הממשלה היה ב-15 שנים האחרונות באיראן? שבנו שם בונקרים בלבנון, שהם בנו האיראנים בונקרים בדרום לבנון, איפה היה? והתושבים התלוננו כל השנים ששמעו. איפה הוא היה אז? אני שואל את עצמי.
אז יש לו תשובה לזה, אנחנו יכולים לא לקבל אותה, אבל...
מה התשובה שלו?
שאנחנו ידענו על הדברים שקורים בלבנון, אבל לא רצינו להתחיל שום דבר עם חיזבאללה, כדי לא להציט את האזור, ולא להיות הראשונים.
גם בגין שהפציץ את הכור בעירה, כל העולם היה נגדו והתנגד, והוא בכל זאת הפציץ. גם אולמרט, שהיה בשפל, הפציץ בסוריה. אפילו רבין בפרס שהוציאו את אנטבי, הניחו מכתבי התפטרות במידה ויקרה משהו. זה שכל העולם לא רוצה לי...
אנטבי זה סיפור אחר לגמרי, אגב.
לא, אני שומע, אני שומע את הטענה הזאת, שלא היה לי, לא היה לי גב, רוח, מה שנקרא, רוח גבית ציבורית לתקיפה בלבנון. אבל אתה המנהיג. אתה אמור להוביל אותנו.
אז אתה חושב שהיינו צריכים להיכנס ללבנון עוד קודם?
הפוך מה שחושבים. מה?
אתה חושב שהיינו צריכים להיכנס ללבנון עוד קודם?
חד משמעי. אנחנו היינו צריכים... לא להיכנס... רגע, שנייה. אני לא איש צבא. אני רק אומר, היינו צריכים לגרום לדבר הזה לא להיות. המנהרות האלה לא נבנו ביום, הם נבנו בשנים ארוכות. למנוע את זה כדי שתושבי הצפון לא יעזבו. אנחנו מדברים פה, מה זה אם למנוע את זה? ודאי למנוע. גלית,
לא, 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 לא. שנה, אני לא שאלתי על למנוע. בצפון. אני שאלתי, רגע, אתה פה עונה לי על משהו שלא שאלתי, ואני לא דיברתי על השנה הזאת. אתה אמרת 15 שנה מה עשית בלבנון. שאלתי אותך, אם צהל היה צריך להיכנס ללבנון לפני השנה הזאת, אתה אומר תראי, בהחלט בוודאי. אני, ואני חושבת שזה עוד צעד טיפשי בניהול הסכסוך.
לא
אתה בסך הכל מזיז את הזמנים.
גלית,
אה, לא,
לא
להיכנס, אז להיכנס.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
אני אגב כן חושבת שאתה וגם אני, אנחנו אנשי צבא, אנחנו יודעים לדבר על אסטרטגיות צבאיות. כל מי שגר פה מספיק אזעקות יודע לדבר על צבא. מה כל כך מורכב, באמת?
אני לא מחפש שלהכניס את צהל לכל מקום שיש אנשים שלא אוהבים אותנו, זאת עובדה. אני לא מחפש, אוקיי? אני רק אומר שהיה צריך לעשות משהו, אגב, לבטל את איום המנהרות, אם אנחנו כבר כולנו מבינים, יש לי מין תחושה שאם מדינת ישראל יודעת להשתיל 4 גרם חומר נפץ בכל מיני ביפרים, היא גם הייתה יודעת לבטל את המנהרות האלה מבלי להכניס את כל צהל פנימה.
לא, יש מצב שזה פי אלף יותר מורכב.
זה עניין של אסטרטגיה.
לא נכון. להכניס 4 גרם בתוך ביפרים, זה אתה ואני יוצרים קשר עם הביפרים, ועם זה ועם זה ועם זה ועם זה. זה הרבה פחות אנשים.
רגע, אז יש לי שאלה. אז מה עם החמאס? גם שם, זאת אומרת, העברנו להם כסף במשך שנים.
אישרנו להעביר כסף.
לא צריך להיות איש מודיעין, לא צריך להיות מפקד יחידה 8200 כדי להבין שהכסף הזה לא בונה בית חולים או טיילת, הוא בונה מנהרה. ועדיין המשכנו להעביר כסף. אז גם זה לא נכון. אותו דבר, העתק הדבק היה בלבנון. היה פה, הרי תראי, בסוף יש את מבחן התוצאה. ישב פה מנהיג 15 שנה. האם איראן יותר חזקה ב-15 שנה האלה? כן. האם חמאס? לא צריך לשאול. האם חיזבאללה? אנחנו מבינים שכן. מה הוא עשה? אני שואל את עצמי באמת, אז הוא לא יכל לעשות זה, ולא הייתה רוח גבית לזה. ומה הוא עשה?
עשו דברים, למה אתה אומר? היה כזה את המדבקות סימון על המוצרים. איפה יש הרבה סוכר. אני אוהבת את המדבקות. זה נחמד. וקרו עוד דברים נראה לי. לא יודעת.
מה?
אני אחשוב. בוא נשמע שיר ואני אעשה לך רשימה, בסדר? אני על האקסל.
תוכנית הבוקר.
חזרנו. טוב, כל יום לומדים בזמן האחרון ביטויים חדשים. אני אומרת את זה כי הביטויים האלה גם גורמים לנו לחשוב על דברים חדשים, ובעניין הזה אני רוצה להגיד בוקר טוב לפרופסור אייל בן בנישתי, פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, מנהל המרכז לחקר הסיכונים לדמוקרטיה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרופסור בן בנישתי, קודם כל, חקר הסיכונים בדמוקרטיה?
כן, הדמוקרטיה כל הזמן תחת סיכון, תחת איומים, וצריך ללמוד איך להתמודד איתם.
זה דבר שהוא אינהרנטי לדמוקרטיה? זאת אומרת, דמוקרטיה זה סוג שלטון שמביא איתו יותר סיכונים?
לא, לא יותר, אבל זה סוג של שלטון שכל הזמן מאותגר, כיוון שכל הזמן רוצים, יש שחקנים שרוצים לנצל את הכללים כדי להכיר אותם תוכן.
וזו תופעה שהיא מוכרת בעולם ואני יכולה להיות רגועה לגבי חיי בישראל אם ככה?
זו תופעה שידועה, מוכרת, בעצם, זאת קיומה של דמוקרטיה.
אוקיי, אז אנחנו בנורמליים.
כן, תמיד יש דרכים להתמודד. יש תמיד צורך להגן על הדמוקרטיה, והכללים והדרכים להגן עליהם צריכים להשתנות בהתאם לאיומים שמשתנים. למשל, הרשתות החברתיות גורמות לשינוי. וכולי,
על הדופק אנחנו בהחלט מרגישים שהדמוקרטיה שלנו בסכנה, או לפחות חלק מהמדינה הזאת מרגישה שהדמוקרטיה שלה בסכנה כבר הרבה זמן, אבל ביטוי חדש שאני למדתי דרך מאמר, מחקר שפורסם על מנהיג שמהמר על תקומה, מסתבר שזה ממש ביטוי מוכר, אז אולי תוכל להסביר לנו מה זה אומר?
כן, זה הביטוי, תרגום שלנו מקור באנגלית Gambling Resurrection.
אני רק רוצה להוסיף, פרופסור, שהמאמר שלכם פורסם ב-15 לאוקטובר 23, לא להמר על תקומה. ואפרופו, פתאום יש איזה מין שינוי המלחמה, שם המלחמה למלחמת התקומה, והאם אתה מוצא בזה קשר?
זה מחקר של פרופסור עמיחי כהן ושלי, שקבנו עליו לפני הנפנים, וכאשר קרה מה שקרה בשבעה באוקטובר, וראינו מה שקורה אחרי, אז אמרנו, צריך להזהיר, כמובן בלי לבקר, אבל נמצא במצב של משבר, שיש חשש שהוא אחראי לו, הוא ינסה לקחת עוד ועוד 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 סיכונים כדי לנסות לצאת מהמשבר בסופו של דבר.
כי כבר אין מה להפסיד? ההיגיון הפסיכולוגי הזה או הפנימי של זה הוא כל כך אין מה להפסיד, אז בוא נאמר עוד ועוד ועוד, ואז אולי ננצח כבר את, כזה, את הכל?
כן, זה גם אגב קיים בתחום העסקי, מי שמשקיע שעוד ועוד.
כן, אז בוא נשקיע עוד כסף בחברה, ואולי כבר נציל אותה, כי אחרת היא לא יודעת מה, ובסוף זה יכול להיות השקעות מרובות. כן, זה נשמע לי באמת היגיון של הימורים.
עכשיו, תחשבו על...
על מה, סליחה?
נשיא ארצות הברית ג'ונסון מלחמת וייטנאם. עוד ועוד ועוד כוחות כדי להסתבך עוד ועוד כדי לנסות לצאת מהמשבר. אז מה שאמרנו זה שיש צורך לנסות להבטיח מצב שבו מנהיג
יש גבול לאימוריו.
ואחד הדרכים זה לפקח עליו, שיהיה פיקוח ציבורי, שהכנסת תהיה בוועדת חוקה של הכנסת, בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שיהיו גורמים, שיהיה דיווח על מה שקורה, שיהיה...
אבל פרופסור, יגידו לך, יש פה קבינט, יש... הוא לא מחליט לבד, אבל זה גם...
נכון, אבל באותם ימים בדיוק, קבלה את הידיעה שראש הממשלה נתן הוראה לא להקליט את הישיבות.
נכון.
לא להקליט, זה אומר, פחות פיקוח ציבורי.
כן.
אז אלה מסוג הדברים שעוררו בנו את...
אגב, זה גם התחיל בקורונה, כל האירוע הזה.
אבל לא להקליט, לא להקליט בניגוד למקובל בצבא, זה נראה אחד האינדיקציות שיש לנו כאן, בעיה שצריך להיות פחות מודעים אליה. אני חושב שהסיטואציה הזו, אנחנו לא יצאנו ממנה, למרות ההצלחות של השבועות האחרונים, כיוון שהמצב של המלחמה נמשך, כן? והסיכויים עדיין נמצאים במחשב של אדם אחד.
אבל זה אומר... כן, סליחה, תמשיך.
לא, זה עדיין נמצא בראשו של אדם אחד, שהוא יודע מה הוא רוצה, אבל אנחנו, הציבור, לא בדיוק יודעים.
כן, החזון הוא מאוד סודי כרגע.
האם אתה מזהה קשר בין הרצון עכשיו של המנהיג לשנות את שם המלחמה למלחמת התקומה, לבין מה שאתה ופרופסור עמיחי כהן כתבתם, בעצם אמרתם לא לאמר על התקומה, אתה מוצא קשר? שנה אחרי שהמאמר הזה נכתב, פורסם?
אני לא יודע, זה באמת שאלה מעניינת. אני חושב שהמאמר הזה נכתב בעקבות
אולי הוא גם קרא את המאמר. יכול להיות, והוא אומר, הנה, הנה, זו תוכנית.
יפה, מעניין.
הרעיון של תקומה אומר, היינו במשבר מאוד מאוד רציני, ובעצם משבר שהוא לא תלוי בנו כל כך, כמו באיומים החיצוניים שהיו עלינו, ואנחנו הצלחנו. זה מדגיש את ההצלחה, אני חושב.
אני חושבת שכשאתם באים...
זה ההפך ממחדל ומפלה.
יכול להיות שהדברים האלה יכולים להתקיים יחד, גם מחדל וגם תקומה, אבל אני רוצה לשאול, זה נשמע שבמחקר שלכם, יש לכם כן הגדרה אם ככה למה זה ניצחון. אני צודקת בכך?
אנחנו לא בדקנו את הנושא הזה, אנחנו יותר בדקנו את השאלה, איך אנחנו יכולים להבטיח שאפשר להגיע לתקומה הזו, גם...
מהי תקומה בכלל?
זה לא התפקיד שלי, אני לא יודע להגיד מהי תקומה, אבל אני יודע להגיד שהדרך להשיג אותה צריכה לקחת בחשבון מי שמנהל את המערכה, שאולי השיקולים שלו הם לא שיקולים של טובת המדינה, אלא שיקולים של טובת התקומה האישית שלו. מלחמת התקומה, שאלה היא איזה תקומה פה, כן? תקומה של המדינה, או תקומה של מי שניהל את המערכה עד עכשיו, והצליח בסופו של דבר אולי, כן, להגיע לתיאור של התפקיד שלו, תפקוד שלו.
אני מבינה.
כן, יש שני דברים שהם לא אותו דבר, כן, התקומה של המדינה והתקומה של המנהיג, שני דברים שונים.
בהחלט הם דברים שונים, אבל נניח שמבחינתנו תקומה בשלב זה, זה תושבי הצפון והעוטף חוזרים לבתיהם ולשגרה, גם אם השגרה הזאת היא לא מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, אבל יש איזושהי שגרה, אז אם זאת תקומה, זאת אומרת, אנחנו גם צריכים...
אם התקומה הזו היא תקומה של כל יום, שניים, שלושה טילים, אזעקות בכל יום, שזה גם יכול לקרות, כן? אני לא יודעת כמה תקומה זו.
כן, אז זהו, אולי אנחנו גם צריכים להחליט, או מישהו צריך לנסח את העניין הזה, כמו הביטוי הלא אומר כלום הזה, ניצחון מוחלט. אני לא יודעת מה הכוונה בזה, אני לא מבינה לאן אנחנו הולכים.
אף אחד לא יודע, אני רק יודע שאנחנו פסע משם.
כן, ואולי גם הדבר שעולה, ההגדרה של... האימור או של איזשהו חזון שגם אתה מדבר עליו שכדאי שיהיה ברור, אולי זה היה יכול לפתור את הדבר הזה. אנחנו שנה בתוך המלחמה הזאת, היא השתנתה במובן מסוים ובמובנים אחרים אנחנו עדיין באותו מקום. אתה, יש בך איזושהי אופטימיות?
יש, לי אישית, כן, יש אופטימיות, אני חושב שאנחנו
נצליח,
אני חושב שאנחנו נצליח, אני חושב ואני חושב ש... שוב, לא כאדם פרטי, כן?
אלא
כחוקר, וחוקר את הסיכונים לדמוקרטיה, אני חושב ש... לפחות השאלות שאתם מעלים, מה זה ניצחון, מה זה תקומה, הן שאלות שצריכות לעבור דיון ציבורי, פתוח, ושיהיה לגביו מידע, שנוכל לדעת מה היו החלופות, מה האפשרויות, מה הסיכונים, וזה לא יהיה שיקול הדעת של אדם אחד, או קבוצה מצמצמת מאוד של אנשים שיש להם אינטרס, לא בטוח שהוא האינטרס של הכלל.
נכון.
ובעיניך זה משמעותי שהאנשים האלה שישבו בקבינט יהיו מגוונים, זה דבר שיש לו משמעות, או שאין לו משמעות?
בוודאי, אנחנו צריכים שיהיה לנו... זה שהצבא יש לו תפיסת ביטחון נוסעים, דבר אחד, זה שמישהו צריך לאתגר את תפיסת הביטחון הזה, ומישהו צריך שיהיה לו את היכולת לומר דברים אחרת, זה כבר ועדת הקרנת אמרה בשנות ה-70, אחרי המשבר הראשון, בעצם כיפורים של 73. מאז ועד היום בעצם לא הצלחנו ליצור מסגרת שתוכל לאתגר תפיסות ביטחון ותפיסות, זאת מדיניות שנקבעות פחות או יותר בצבא, ושהפוליטיקאים אין כלים ואין עניין לאתגר.
מה יעשה לנו בכל זאת, אנחנו פשוט כבר צריכים לסיים, אז מה יעשה לנו בכל זאת איזו תחושה שאנחנו בכיוון הנכון? אם הקבינט, זאת אומרת, אם יהיה באמת יותר דברים שיבקרו את ראש הממשלה או יגבילו את צעדיו.
אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית נניח, זו הצעה
שלנו.
אחד הדברים שאנחנו כתבנו במאמר אז, הוא שההבטחה או ההתחייבות שתהיה ועדת חקירה ממלכתית עושה הרבה עבודה, כי אז אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב, אפילו בדיעבד, יחשפו השיקולים, ואנחנו נדע מה היה על הפרק, איזה דרכים נבחרו, איזה דרכים לא נבחרו, וברגע שיש לנו דין בחשבון, אז יש ומתיל משמעת על מקבלי ההחלטות, באופן שמנטרל, במידת האפשר, את העדפות הפרטיות שלהם.
הלוואי שהדבר הזה יושם. פרופסור בן בנישתי, תודה רבה לך, פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, מנהל המרכז לחקר הסיכונים לדמוקרטיה. תודה רבה, יום טוב.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
בוקר, חזרנו, אלי, תדע לך.
כן.
סוכות בפתח, גם אתה בטח טוב, אתה לא כאן, אתה לא גר בישראל, אבל להורים, אנחנו, במקביל הרי לחיים הכלליים שאנחנו חיים, כולנו, יש גם את העוד חיים שאנחנו חיים, ובהם עושים דברים כמשפחה בחג הקרוב הזה, בחג סוכות, זה, עדיין הדבר הזה קורה. אנחנו חוששים לצאת, לא חוששים לצאת, בגלל זה אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לחני קהלה, אני רכזת אירועים, אגף קשרי ציבור בקקל. בוקר טוב, חני.
בוקר טוב לכם.
תגידי, אז איך אתם נערכים? איך אנחנו נערכים לסוכות? אני אומרת, אנחנו זה את ואני. אני מרגישה שאת צריכה איתי להערך לזה. תגידי לי, מה עושים?
מה עושים? באמת, אנחנו ביצענו חשיבה מקדימה ומאוד מאוד התלבטנו. אבל הבנו שהציבור הישראלי מחפש גם קצת להתעברר ולשנות אווירה, בטח ובטח במצב שבו אנחנו נמצאים.
תקשיבי, חני, זה יותר מלהתעברר. אני בראש השנה הייתי עם הילדים, והיינו המשפחה בקרמל. זה כאילו, זה יותר מלהתעברר, זה לחזור לאיזה נורמליות, היגיון בראש, נכון. אפילו לשעתיים.
נכון, ואין מקום טוב יותר מאשר לבוא ליערות שלנו. אז אני אספר לכם מה מתוכנן, וכמובן, כמובן, אני גם אחזור על זה, הכל בכפוף להנחיות פיקוד העורף.
ברור.
כי ברגע הכל יכול להשתנות.
רגע, אז בואי קודם כל ניגע בפיל שבחדר. רגע, אם יש אזעקה ואני בחוץ, מה לעשות?
מה שפיקוד העורף אומר,
שזה לתפוס מחשב.
לשבת על הבית בממדים.
לא.
לא, לא, מסתובבים על הרצפה, ידיים על הראש, ממתידים 10 דקות.
נורמלי, כיף, כיף כזה.
בסדר, אבל זה המקום שאנחנו חיים בו, בוא נכיר בזה.
נכון.
ונציגים שלכם, אנשים שלכם נמצאים גם באזורים האלה?
האנשים שלנו של קק"ל?
כן, או כזה.
כולנו נמצאים באירועים, אנחנו לא מזמינים אתכם לבד. בואו נספר לכם קודם כל מה יש, שתדעו שכדאי לצאת.
נכון.
אז האירוע הראשון שאני רוצה לספר לכם, יער העתיד שהתקיים ביער בן שמן, סוכות ישראלי.
כן,
שאנחנו, בעצם אנחנו מזמינים אתכם קצת לחוויה חדשנית ביער, לחוות את סוכות ואת כל הפעילויות שקק"ל עושה, למשל באמצעות משחק אינטראקטיבי בסגנון חפש את המצמון בסמארטפון, כיפת ענק שיוקרנו בסרטי טבע בתלת מימד, ואפשר לצלם, להצטלם גם בטכנולוגיית AI. פעילויות של יצירה בטבע, מתחם מולטימדיה, משקפי מציאות מדומה, גיימינג, כל מה שהילדים אוהבים, אבל גם הסדנאות הרגילות שלנו של יצירה מהטבע, הצגות מוזיקליות, פשוט, כן, כיף, לקחת את הילדים ולבוא.
נהדר. אז זה אנחנו מדברים על יער בן שמן.
נכון.
אזור בין תל אביב לירושלים כזה.
נכון.
תגידי, כמה אתם מרחיקים צפונה או לאזור העוטף?
אני אספר לך על הכל.
כן.
אם נדענו בעתיד, עכשיו אני רוצה לחזיר אתכם קצת לעבר ולהזמין לחוויה משפחתית של מסיק זיתים בקרמי הזיתים שלנו. מגיעים, מוסקים זיתים, מקבלים מאיתנו מתכון איך להמשיך לטפל בזיתים כדי שאחרי 3 שבועות אפשר להנות.
מה, צריך לטפל בהם? אני בשוק, באמת, אני לא ידעתי שאתה... מהרגע שכותפים אותם מהעץ, כותפים מהעץ ושמים בכזה משהו.
לא, לא.
אוקיי, אוקיי, סליחה. אתם יכולים להבין כמה זיתים מסקתי בחיי, כן.
נכון, אז זה באמת חוויה, הילדים ממש ממש נהנים, סופקים את הזיתים, שוטפים אותם.
חני, את אישית מסקת?
ברור.
את מוסקת.
ברור, זה כבר, זה 20 שנה אני מוסקת.
ולצד זה,
כן, לצד זה, באווירת החג, סיור, באותו אירוע, יש סיורים מודרכים, סדנאות יצירה, הפעלות, הצגות, באמת פעילות של שעתיים, שלוש, שאתה שוכח מהכל ורק עסוק בהנאה. כל הפעילויות שלנו, אני לא מציינת כרגע איפה, אבל זה קורה צפון דרום, במקרה של המסיק בצפון, במרכז שדה ויער לוי, אם כמובן נוכל לעשות שם, זה ליד צומת גולני, תל חדיד ביער בן שמן, וחורשת בית נחמיאס באזור גילת. כל הפרטים כמובן באתר קק"ל, אני אחר כך אציין. חוץ מזה, את יודעת, סוכות זה חג של שמחה, אז אנחנו מזמינים להפנינג ביער, שגם קורה מצפון והדרום, אבל בצפון אנחנו כרגע נמצאים ביער חוף קרמל ויער צ'רצ'יל בנוף הגליל, אזור נצרת, כאשר אנחנו מזמינים באמת לחוויה, ליהנות ממעגל מתופפים והצגות וסדנאות מחומרי יצירה. כמו שאמרת, קצת להתעברר.
זה יותר מלהתעברר שוב, וזה כן להתחבר גם למקום הזה שאנחנו נמצאים בו, ולא להתחבר אליו רק בביטויים של מלחמות, אלא להתחבר אליו גם דרך הרגליים והידיים בעוד אופן, ואני חושבת שיש לזה משמעות גדולה מאוד.
אז במרכז אנחנו נמצאים במרכז שדה נס הרים, בגן בוטני אילנות,
לא יודעת איפה כל המקומות האלה, אני מרגישה שההורים שלי לא לקחו אותי מספיק.
זה נשמע לי כמו שמות קוד כאלה.
גן בוטני אילנות, אני יודעת, זה כזה אזור נתניה?
נכון, נכון.
יש שם מבוך, יש שם מבוך מגניב. יש שם מבוך שיחים כזה, כן.
נכון, נכון, ויש שם עצים מדהימים, 350 מיני עצים, שבאמת שווה לבוא ולראות, והפעם זה יהיה בדגש של סוכות, אנחנו נבקר בעצים שקשורים לנציגים של ארבעת המינים. חוות הרצל ביער חולדה, ממש אירוע של לפגוש דמויות תיאטרון שיספרו בעצם על היער, על העצים, על הבית ההיסטורי שנמצא.
גלית אוהבת תיאטרון.
לא, אבל אני גם אוהבת דמויות תיאטרון כאלה בשטח. זה תמיד כיף, זה מפתיע נורא. באמת, זה נחמד מאוד.
ביער חורשים, אנחנו נדגיש את, אנחנו נייחד את האירוע לציפורים ביער. בדרום זה קורה ביער המלאכים שחריה, שליד קריית גת, ביער הזריקם. יש לנו גם את אירוע הצפרטון שקורה זה הפעם השביעית.
איזה אירוע?
צפרטון קקל.
צפרטון, אוקיי.
צפרטון. רצים עם ציפורים, תני לי לנחש.
כן, אנחנו עוקבים אחרי הציפורים הנודדות באמצעות כתב חידה, ויש גם תחרות צילומים לנוער וילדים וצלמים חובבים וצלמים מקצועיים.
וואלה. תשמעי, תחרכים בעולם, תחרויות בעולם הצפרות. גורי, שהוא בדרך כלל פה, הוא מאוד אוהב צפרות, וזה זה עולם, כאילו, זה בדרך כלל ממתינים שעות רבות כדי לראות ציפור, אבל...
אני אלעתי, אגב.
אז מה קשור?
אני אלעתי, והיה לנו עמדת צפרות, בתור נער, היינו ממש.
יש גם באלעת, נכון. ואם הזכרת את גורי, אז אנחנו גם שותפים בפסטיבל מספרי ציפורים, עם המספר הלאומי יוסי אלפי.
בהחלט.
ב-21 באוקטובר, יהיה פאנל שנקרא מדור לדור עם נשות קקל פורצות דרך, שתספר לה את סיפורה ההיסטורי של קקל למען החברה הישראלית, מה עשו בעבר, מה עושים היום, אנחנו מעורבים גם היום בעקבות מלחמת חורבות ברזל, בסיוע לכל מה שאנחנו רק יכולים. עכשיו, כל האירועים האלה, אני חוזרת שוב, כפופים להנחיות פיקוד העורף, כל הפרטים והמידע באתר קקל, בסל קקל, יש לשונית, מידע ורישום לטיולים ואירועים, צריך להירשם לרוב האירועים, אפשר להירשם דרך האינטרנט, או להתקשר לקו ליער, 1-800.
אז צריך להירשם, את אומרת, רגע, תכף נגיד את המספר. אז קודם כל, רגע, נגיד שיש אתר קקל, כל האירועים שהם לכל אורך חול המועד מופיעים בו, והם בצפון ובמרכז, ובכל מיני מקומות אתם תמתאו את עצמכם, אם אתם יותר אוהבים ציפורים, אם אתם יותר אוהבים עצים, לא יודעת, איזה ז'אנר.
דמויות תיאטרון בשטח.
דמויות תיאטרון, לראות שחקנים בינות לעצים. אז יש את הכל, או אז אם לא דרך אתר קקל, אז איך?
אפשר להתקשר לקו ליער.
ואתה מתקשר ממש ליער, היער עונה לך.
כן, 1-800-350-550.
מה זאת אומרת? אתה מתקשר ליער, מה זה כמה, מישהו
יער עונה? בוא, תתקשר לזה, תתקשר ותראה, ותראה מה קורה.
כן, קו ליער, אתה מדבר עם...
אבל מי בעצם, חני, מי בעצם...
אנחנו נתקשר ונפתיע את אלי, הוא מיד יראה. חני קהלה, אני רכזת אירועים באגף קשרי ציבור בקק"ל.
חני, תודה רבה.
תודה רבה, ואיזה יופי שקק"ל נערכים לחג הזה.
שגם זה יש לנו בימים האלה.
כן, לא לשכוח.
תודה
רבה.
תודה לכם.
להתראות. אתם שם בצרפת, אין לכם חופשות. גם יש לך ילדים גדולים באופן יחסי, אתה לא צריך לקחת אותם ללכת לראות. יאללה, וקאנס, בוא, תעשה לי עצבים.
לא וקאנס, לא וקאנס.
וקאנס, ווקאנס. נשמע כמו פרסים.
כמו חצי טוטו.
וקאנס, מה הם עושים בווקאנס? 4 חודשים, נכון.
תראה, אני... הייתי מת, נגיד, לנסוע פה לפרובנס או לשבלי.
אבל מה קשור פה? אני שומעת, זה מפתן נורא. מה הקשר בין פרובנס ובין יער המלאכים? היית בזה ובזה?
תראי, אני חייב להגיד משהו, זה מקביל לבדיחת אשתי. כאילו, למה? אצלנו יש יער שקוראים לו חולדה.
ופה על שם יין לבן טעים, שבלי.
ופה שבלי, פרובנס. למה חולדה? מה, אם הוא ניסו חיה פחות מחנות?
ושפחות גם מסכנת את הציבור. יער עם שם שלא צריך להדביר. בוא נתחיל מזה ונתקדם. בסדר? אבל אני אוהבת את היערות פה. היער אהוב, יש לך יער אהוב בישראל? או אזור אבו...
ביריה, נגיד.
סתם אתה זורק.
לא, בתאמת גרתי ברחוב ביריה, אז אני יודע, אז כאילו לשם החכם זרקתי.
אני אוהבת את יערות הכרמל מאוד מאוד מאוד, זה לא יודעת כמה זה זמן לנסוע לשם, אבל זה... באמת זה מרגיע אותי, תקשיב, אנחנו צוחקים וזה וזה, אבל הנוף הישראלי זה כן דבר שמרגיע אותי. זה לא מרגיע... זאת אומרת שהנוף הזה, זה נוף שאין במקום... מקומות נוספים בעולם, גם לא באזור שלנו.
מה, את מדברת על הטילים?
הנוף הזה שנראה כאילו אתה בתנך.
על קו השמיים או ש...
אני מדברת על איך שהארץ הזאת נראית.
כן.
וזה מרגיע אותי איך שהיא... לא, אולי היא לא הכי יפה, אולי יש יפות ממנה.
לא, היא שלנו, אני מבין מה את אומרת.
הלוק הזה, הוא עושה לי בראש...
את יודעת, גלית, מאז שאני חי בנייחר...
כן, מאז שאתה גולה, מאז שאתה נפולת של נמושה וכן הלאה, כן?
אז אני כאילו גם, אני גר גם בעיר הכי יפה בעולם, בלה בלה בלה, פריז יופי. ואז אני מגיע לארץ, יש את כל הבנייה הזאת וזה, זה היה תקופה שהייתי אומר, יום, מה זה כל ה... כל ה... פתאום אתה שם לב ל...
למזגנים, לקבלים בחוץ, לכלובים של הדברים שעוברים פה על כל בניין ובניין.
כן, וכל אחד בונה, שם לו פרגולה במרפסת,
וכן הלאה וכן הלאה. כן.
וחבר'ה שהגיעו איתי מפריז מדי פעם לבקר, אמרו, יו, איזה עיר יפה זאת, איזה... אז שאלתי אותם, אז אמרו לי, אבל זה חלק נורא, היא כל כך מכוערת שהיא יפה.
אז זהו, אני לא חושבת...
יש בזה קצת משהו, קצת בזר, אנחנו מזרח תיכון,
אבל יש משהו במכוער הזה, אתה יודע, טוב, זה קצת מחשבה כזאת חפרנית, אבל הייתי, עשיתי איזו בדיקה, כידוע פה לכולנו, לפני כמה ימים, והייתי בבית חולים, לא בית חולים כזה, מרכז רפואי. ויש לי תמיד מלא דעות על אדריכלות פנים של בתי חולים, אני יכולה לנעום על זה שעה כמה, איך ש... כן, כי זה נורא בעיניי, אני חושבת שמי שבנה בית חולים לא היה חולה מימיו, כשאתה חולה על מיטה עם פרצוף לתוך קיר, אין לך שום סיכוי להחלים, זה לא, זה בלתי הגיוני, זה עובד נגד החלמה, למה לא לסובב לחלון? אבל יש פה חלון, למה אי אפשר לפתוח את החלון? זה דבר דק, אני, לא משנה, איך שנראים בתי חולים, אני לא מבינה את זה. באמת, בעומק. והייתי בבית חולים הזה, ופתאום גם קיבלתי את החלוק הזה, וסגרו לי את הווילון. אמרתי, למה זה נראה ככה? ואז פתאום חשבתי לעצמי, זה נראה ככה, כי זה לא, לא עושים עניין מאיך נראה פה. ואולי כן, יש גם... כזה גם משהו באיך שמדינת ישראל נראית. אנחנו לא נראים חשובים. לא חשוב איך שזה נראה פה. זה לא כמו פריז, שכל מרזב יש לו צורה של שד מיתולוגי ספציפי, אני יודעת מה, של מלאך, של פואגרה.
לא, זה מדינת בזר, זה מזרח תיכון.
אבל יש משהו בבזר שגם גורם לך להרגיש פחות חשוב, בחיים ובעולם. יאללה, יהיה בסדר. העולם לא נראה, הבניינים, הטבע, לא נראה כל כך הרבה יותר נשגב ממני. הוא גם כמוני. נתקע בקיר, לא הולך טוב, אתה יודע, זה כמוני, זה נראה כאילו אני בניתי את זה. וזה מרגיע את האדם קצת. זה אומר, יאללה, נו, אז יש לי כוחות, אני מסוגל.
באמת? כאילו, ממש מצאת צידוק, למה זה חלק
מה זה שם? לא יכולתי להיות עם הטלפון וכזה חיפשתי על מה לחשוב. אתה מבין? זו הייתה הסיטואציה. ולא יכולתי לכתוב לך את זה בפרטי תוך כדי. אז אני הבאתי את זה לפה. טוב, חדשות, ואחריהן...
אני מודה לך.
לא, אני עוד אמשיך. חדשות, ואחריהן אנחנו נדבר עם רועי ינובסקי, שהסרט שלו אתמול, 100 ימים באוקטובר. וואו, אני מאוד רוצה לדבר איתו על זה. ויש עוד המון, יש בן גביר ומעצרים חוקיים, או לא כל כך חוקיים, על שירים בטיק טוק, ולא יודעת, יש מיליון...
מלא כיף.
מלא כיף. אראלה, למי שדואג, היא חוזרת אחרי החגים. שם, כאילו, ההגרלות ממשיכות רגיל. אבל אראלה מחלק את זה לא עכשיו. טוב?
טוב.
בסדר? אז בסדר. תכף אנחנו חוזרים. שלום. לא שלום, כאילו שלום בינתיים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
חזרנו 8 וכמעט 5 דקות, אנחנו לא לבד פה. אלי, אתה יודע את זה, מאיה קנולר על הסאונד.
מאיה שם?
כן, כן, יאר גולדברש מפיקה, דודי כהן, עורך אותנו.
כולם שם.
כולם פה ורק מי לא פה.
אני רוצה לספר לך משהו.
בבקשה.
אני רוצה לספר לך על תערוכה חדשה שנפתחה בכפר המכביה, בא לך?
בטח.
היא נקראת בלתי שביר.
כן.
היא מציגה את סיפורו של הספורט הישראלי בצל השבעה באוקטובר והמלחמה, מנקודת מבט של ספורטאים שאיבדו את חייהם ועד להצלחות הגדולות שלנו בחול. שווה, פשוט, אני, כן, הצטרפו לה, שווה להצטרף למסע עוצמתי, שבסופו המסר שהספורט מייצר גם בזמנים הקשים ביותר, ניתן לרכוש את הכרטיסים באתר מוזיאון הספורט היהודי. זווית מעניינת. כן, על האירוע הזה.
כן, כן, כן. בספורט תמונים הרבה ערכים, ויפה. אני רק רוצה לספר למאזינות והמאזינים שבהפסקה פה, אלי ואני התכתבנו בפרטי, וכן יש סכום כסף שבעדו אלי בן דוד ילך לעשות דמויות ביער,
ביער חולדה.
בכל יער שיגידו לו. ותקשיבו רגע, הסכום הזה הוא לא בשמיים. זאת אומרת, אני שאלתי אותו, התכתבנו, הוא לא מבין גם איך משחקים התכתבויות, כי התכתבנו, אני אומרת לו, בעד איזה סכום היית מוכן, וזורק את סכום, ואז הוא מציע סכום יותר נמוך בהרבה.
תראה, את יכולה להגיד את הסכום. את אמרת לי, לא רגע, אם כבר פתחנו.
כן, אני אמרתי לך 50.
אמרת 50, ואז אני אמרתי 10,000. אני... אני ואת נחנקים מהשן של על האש שם, אני מר עלה ואת גברת פטריה.
נכון. אין שום ספק שאם אנחנו הולכים לעשות דמויות ביער, תוך רבע שעה אנחנו צועקים על ילד שלא מקשיב לנו, וכתבנו מחזה ושיהיה בשקט עכשיו.
עכשיו יש לי שאלה. גלית, אני עכשיו שואל אותך שאלה פה, הנה אנחנו בשידור, אני שואל אותך, יש לנו הרבה עדים. 10,000 שקל.
כן.
לעמוד בתור גברת פטריה, ולרוץ שם ולעבור משהו שם בבוקר הזה.
הבעיה היא שאני לא יודעת להסביר, אני ודאי שאני עושה, אבל אני לא יודעת להסביר דברים של טבע. אני מהשכונה, אני יודעת להסביר סוגים של אספלט, אני יודעת, הדבר היחיד שאני יודעת להגיד על טבע, פרח, אל תיגעו בו כלב ושתין על זה.
אבל את ידענית, ואת תקראי, ותמצאי את האירוע.
לא, אנחנו נכתוב שם מחזה ביערות, אנחנו נטיש את הילדים, אם קקל רוצים לחשוב על עוד כיוון, תדעו לכם, זאת אופציה. טוב, עוד דברים קרו ביום האחרון, כל הזמן קורים פה מיליון דברים. אתה ראית את המורה מתמרה, שבשבעה באוקטובר, כלשהו, אני אפילו לא הבנתי כבר איזה שנה, היא פרסמה, אבל כנראה השבעה באוקטובר הזה, 23, שבבוקר היא פרסמה איזה שיר בטיק טוק, ובו היא רוקדת.
זה מה שנקרא משילות, גלית.
מה שקרה זה שמר בן גביר עצמו.
עם משילות.
הוא עצר את האישה, הזו,
לא רק שעצרו אותה, את יודעת שהיא מסוכנת, אז גם עצמולות העיניים.
אז זהו, פלנלית.
בשביל ההשפלה עם דגל מאחורה, זה לא סתם.
זה אזיקים פלנלית, ולשלוח את התמונה הזאת לשר.
את יודעת למה אזיקים?
רגע, אני רק אומרת שהשר פרסם בעצמו את התמונה הזו.
בטח, את יודעת למה אזיקים?
למה?
אם היא תרצה עוד פעם לרקוד, להזיז את הידיים.
נכון, לרקוד עם אזיקים זה לא אותו דבר.
והיא תרצה לפתוח את הטיק טוק ולהסתכל פנימה. תראה,
אני
רוצה להגיד עכשיו ברצינות.
אני בהחלט לא מזלזלת בהסתה.
אני לא, רגע, אנחנו לא מזלזלים בהסתה, ומי שמסית בטח בתקופת מלחמה צריך לטפל בזה, הכל ברור וידוע. זה קצת אירוני שבן אדם שעמד עם סמל של האוטו של רבין, שזה כבר לא הסתה, זה
לא, כאילו... לא, הסתה הזאת גם באמת הוכיחה את עצמה.
כן, אבל נעזוב את זה. אני קראתי על האירוע הזה, כי על פניו, עוד פעם, ממה שמפורסם, קודם כל, הגרסאות שהמשטרה משנה כל דקה על המקרה הזה, כבר אומר לי, רגע, מה קורה פה? למה הם אמרו ככה, ואז אמרו ככה? רגע, זה בעצם ככה וככה. מסתבר, אני קראתי, שהמורה הזאת, היא מורה...
ששמה אינטיסר חיג'אזי,
והיא מפרסמת באופן קבוע שירים גם לתלמידים שלה, שירים, מין כזה, וכל בוקר היא עושה את זה. זה לא משהו שהיא עשה ספציפית בשביל אוקטובר, והבין אותי, אני לא יודע, אבל לפי מה שפורסם, שזה עלה עוד לפני שקרה מה שקרה, היא כזה קמה בבוקר.
זה עלה בבוקר. כן, בסדר, בכל מקרה, לשיר קורא...
וזה קפץ לה, את יודעת, זה הקפיץ לה את זה.
הדבר שאני אומרת זה שזה לא היה חד משמעי, הדבר שהיא עשתה בשבעה באוקטובר בבוקר, היא העלתה שיר שהוא בטיק טוק או לא יודעת מה, קוראים לו Another Good Time, וכתוב על המסך ביום הזה.
בדיוק, והוקפץ הסיפור הזה, ויש איזה, את יודעת, זה כמו שהרשתות החברתיות מקפיצות לנו.
אני שמחה לראות שהמשטרה כל כך פקיעה ברשתות החברתיות, ורואה מה הולך ומה קורה, כי נניח בשבעה באוקטובר, לא שיש לי טענה לשוטרים מהשבעה באוקטובר, אבל גם היה אפשר לראות ברשתות החברתיות דברים.
אני אפילו לא נכנס לזה, כיוון שיש כל כך הרבה סיפורי גבורה דווקא של שוטרים, שניסו לעשות כל כך הרבה.
ניסו והצליחו גם.
את יודעת מה, גם יכול להיות... בואי גם נשים את זה על השולחן, יכול להיות שאותה מורה היא לא כזאת תמימה או whatever, אבל איך יכול להיות שדקה אחרי שהיא נעצרת, בצורה שאזרח ישראלי נעצר ככה, ולא משנה מי הוא, זה מדאיג, אז ואם משפיל, מדאיג, איך יכול להיות שכבר...
התמונה מגיעה ככה, והוא מפרסם את התמונה.
והיה מי ששלח לו את זה, השוטרים מלמטה שולחים לו, וזה קצת מזכיר לי שהוא עומד, הוא עומד ביפו שבוע שעבר, ואומר, אנחנו, אם צריך, נהרוס את המסגד הזה, שהם בעצם אלו שהתריעו והקפיצו משטרה, יש משהו עם האיש הזה. ועם מי שמינה אותו, שאני לא מבין איך זה קורה. אני פשוט לא מבין מה קורה פה.
רבותיי, וזה לא זה משנה הדבר כרגע. שאמרת, זה בדיוק, אלי, זה מה שאמרת. האדם הזה התחיל כמו המורה בתמרה, הסמל כן. של רבין ביד.
יותר גרוע.
אנחנו שהגענו לסמל, נגיע לרבין.
יותר, אני רגע, רוצה אני רוצה לומר, להגיד משהו. גם הוא יותר גרוע התחיל. הוא פשוט שבר סמל, הגיע לראש הממשלה, שבר חלק מהרכב שלו ואמר, אתם רואים, הנה הסמל, אנחנו נגיע, ואת יודעת שהגענו. משהו, לא הוא הגיע, אבל מישהו הגיע.
אגב, שאלה, נכון, וזה גם דבר שחשוב להדגיש. אגב, סתם שאלה של ידע כללי, סמל של איזה אוטו זה היה?
אני חושב שזה היה מרצדס.
מרצדס.
אני חושב, אבל אני לא יודע.
מה אתה קורא לה במילרה? מרצדס. יפה. אהבתי מאוד, מרצדס.
אני חולה עליך, על איך את לוקחת אותי ונותנת לי בראש. ממש קרפיון עם נבות.
את הקרפיון שלי. בכל מקרה, אני לא יודעת באמת להגיד על האישה עצמה.
נכון.
אני כן חושבת שזה שמשטרת ישראל עוסקת ככה בסטטוסים ובמה שדברים מועלים, תשמע, זה בלתי הגיוני, זה בזבוז משאבי ציבור בקטע מדאיג ביותר, כדי שהשר בסוף יעלה תמונת ניצחון על מה? זה לא אפילו שמצאת איזה דבר, הרי חסר דברים למצוא, בוא תמצא איזה משהו משמעותי. זה שאתה עוזק אותה והפלנלית הזאת, הרי אם היה ציטוט מהחקר...
זה לא היה מרצדס, אגב, אני מסתכל על זה, זה לא היה מרצדס, זה היה איזה משהו אמריקאי כזה, ביוק כזה,
מה היה, יגואר כזאת? תכף אנחנו נביא.
כן, משהו כזה שאני לא מבין
במכוניות. תכף אנחנו נביא, במכוניות הרי יש אנשים שעכשיו צועקים את התשובה.
אבל למה אנחנו מדברים, הוא השתנה מאז שהוא עמד ונגיד עמד...
ודאי שהוא השתנה, הוא פחות אומר...
בכנסים של כהן הצדק ובכנס הסקרות שלו ודיבר בשבחו. הוא השתנה הרי בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, הוא השתנה. אז למה אנחנו עושים ממנו עניין? ואני חושב שזה לא בסדר. זה לא בסדר.
סכסכנותו של השר והניסיונות של השר להדליק פה עוד חזית, הם מה שבשבילו עושה תחושה שהנה אנחנו משדרים לציבור משילות. תדע שאתה משדר לציבור פחד גדול, שיש חזית שלא נדלקה, שנה החזית הזאת לא נדלקה. אזרחים ישראלים, זה לא נדלק פה בפנים. הרי זה יכול היה לקרות בערים המעורבות. אגב, זה כבר קרה.
אנחנו זוכרים אותו עומד יומיים שלושה אחרי השביל אוקטובר ואומר, שומר חומות שתיים בפתח, הוא אמר את זה, הוא התריע ושום דבר לא קרה. את יודעת משהו? גורי, בואי, גורי תמיד, את מספרת שגורי אומר, גורי אומר, את סיפרתי שגור, אומרת, מה, יש אנשים שלא צריך לדבר עליהם.
נכון,
לא תת להם במה. כן, במקרה כן. שלו, נשבע לך, לא צריך לדבר עליו. ונראה לי בגלל שדיברנו עליו, ודיברו עליו, ודיברו עליו, ודיברו עליו, הוא הפך להיות מישהו, כי הוא פתאום נהיה איזה עניין פה, והזמינו אותו
לכל מיני... היינו צריכים לשאול את זה את פרופסור בן כן, בנשתי קודם, על בן אם, בנשתי. איך... כן. אם הדברים האלה רק מחזקים
כן,
בדמוקרטיות.
כן, ודאי, אנחנו יודעים שכן, אנחנו יודעים שכן, הוא...
השנאה הזאת
ומי שמינה אותו
וגם איזה מין
בתפקיד כזה הוא מינה כי הוא ידע מה זה יעשה הוא ידע שזה
כן אבל אלי גם איך זה נראה בעולם רציני איך הדבר הזה נראה בעולם
זה נראה משפטים באג תראי בסופו של יום אני חי בחול
כן איזה מין יחץ הדבר הזה עושה ולמה
גלית פה בעיתונים שאנחנו יודעים שבן גביר הוא כזה בן גביר בסדר פה בצרפת אני קורא שר הביטחון הישראלי, ככה הם קוראים לו, שר לביטחון ישראל, לא יודעים, שר פנים, שהוא שינה ומשטרה, שר ביטחון ישראלי אומר מה שהוא אומר. עכשיו תראי איך זה נראה, ואז תחברי את זה להג, ותחברי את זה למשפטים חלילה שהתחילו על חיילים שלנו, על קצינים שלנו שהסתובבו בעולם. יש לזה משמעות כבירה, אגב, לא רק עליהם, גם על ראש הממשלה, ועל שר הביטחון שלנו, ואחר כך מקרון אומר, בצדק, לא בצדק, אני לא נכנס לזה שישראל צריכה לעשות ככה וככה וככה. יש איזה קשר ישיר. למה לא? פשוט לסתום את הפה. נגיד, לסתום את הפה, ולא צריך לשים לה כיסוי עיניים ולעזוק אותה, וללכת, ואם היא עשתה הסתה, לחקור את זה כמו שצריך. למה כל השופוני הזה, ולמה דובר המשטרה צריך לריב עם כתבים בשידורים, ולמה הם משנים כל הזמן את הגרסאות שלהם?
וכתבים אגב פה? שאני מאוד מעריכה על פועלם,
כן, וכל זה גלית קורה,
כן.
בדיוק, יוסי מזרחי, וכל זה קורה בשנה של פשע היום ונורא, שאין משילות, שיש רצח, שיש פיגועים, בזה אתה מטפל? בזה אתה מטפל? בזה אתה היום מטפל?
לא יאומן.
אנחנו, בזה שבדקות האחרונות הקדשנו כמה דקות לדבר עליו.
אז אנחנו גם משתפי פעולה, בסדר. אז אנחנו נחזור לענייני ידע כללי. התשובה של האוטו, זה היה קאדילה, כגנוב.
אוקיי, קאדילה. אבל אמרתי משהו אמריקאי ולא מרצדס.
ולא מרצדס.
התחלתי במרצדס ועברתי למשהו אמריקאי, אבל קאדילה.
טוב, תוכנית הבוקר.
8:23, חזרנו. אתמול שודר ברשת 13 סרט, כמו שכל הזמן משודרים עכשיו סרטים על השבעה באוקטובר ועל מה שקרה מאז, אבל הסרט של אתמול היה משהו אחר לגמרי, קוראים לו 100 ימים באוקטובר, וזה על, איך קוראים לזה? קבוצת מילואים? גדוד מילואים, לא, כי יש גם אנשים לא מהגדוד שלהם. 100 ימים, את 100 ימי המילואים שלהם. חשבתי שראיתי כבר הרבה דברים, אבל היה בסרט הזה משהו חדש לגמרי לגמרי, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לרועי ינובסקי, כתב חדשות 13, והאיש הצוות קרוי על שמו, צוות ינובסקי. מה העניינים?
כן, אז אמרת גדוד.
זה לא גדוד, כי אתם... צוות, צוות אומרים.
צוות, אנחנו צוות, בדיוק ככה, אנחנו צוות לוחמים שהולכים ביחד 18 שנה, ממרץ 2006. אז אני הייתי בצוות המקביל שלהם, אחרי זה במילואים אני פקד עליהם בעצם כמעט מהיום שהשתחררתי.
כן.
אולי זה חלק ממה שהיה כל כך אולי שונה בסרט, אבל אני...
אני אספר לך עוד מה היה שונה בסרט מבחינתי. זה לא רק אתם, יש עוד שני לוחמים מפלחן שמצטרפים אליכם, וזה רגע מאוד קשה בסוף הסרט הזה. תכף נדבר גם עליהם. כמובן, כמובן. אנחנו מדברים על ברק בן וליד ואדם ביסמוט, ואנחנו נדבר, אני רוצה שנדבר עליהם עוד קצת, אבל תכף. והסרט מלווה בעצם את המאה ימי מילואים שלכם. אתם אנשים בוגרים, אתם בני מעל 30, אתם יש לכם חיים, ואתם יוצאים למילואים, ותשמע רועי, אני לא ראיתי את היום-יום של מילואים, או את הבירוקרטיה של מלחמה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. כמו שראיתי בסרט הזה.
הגדרה מעולה בירוקרטיה של מלחמה, זה באמת מרגיש זה, ואני חושב שזה מה שאני ניסיתי להביא לצופים, וזה הסיבה בכלל שעצרתי לסרט הזה, כי אני פשוט לקחתי איתי מצלמה, כמו שהרבה לוחמים לוקחים מצלמה.
כן, קודם כל, אתה היית במאה הימים האלה, כלומר, גם כעיתונאי, גם ככתב, אבל קודם כל כמפקד, כן.
לוחם מתעד.
חד משמעית, כמפקד צוות מילואים, אנחנו היינו בסרט גבעתי, אני רץ איתם, זה התפקיד שלי, ככה אנחנו רצים כל כך הרבה שנים במקביל לחיים שלנו, ואני הייתי שם בדיוק כקצין, כמפקד צוות, אני חושב שגם רואים את זה בסרט, אנחנו לא מרגישים, אין שם איזה הרגשה שמישהו מודע למצלמה חוץ מבשיחות.
לגמרי.
שאנחנו עושים תוך כדי, תוך כדי שלפעמים מסתכלים על זה, אבל אין איזה הרגשה כזאת, ואני צילמתי כמו שהרבה לוחמים מצלמים, חשבתי לתעד, קודם כל חשבתי, אם יהיה לי דברים חריגים, נמצא איזה אמלח, יהיה איזה התקלויות משהו זה, אז יהיה לי זה, וזה חייב להזדיש המצלמה תפעל, אי, שיהיה לצוות, אם יהיה איזה ממצא, אולי אני אפילו אעביר את דובר צה, אני אעשה איזה משהו, אבל
מצאתם, דברים כאלה גם קרו.
אבל מה שקרה בסרט הזה, שפשוט השאר את המצלמה באיזשהו לבית מצב פתוחה כל הזמן, וכשצאתי החוצה הבנתי כמה אנשים לא מבינים מה עברנו שם באמת, במובן הזה של היום-יום, של בן אדם שמגיע
מהחיים שלו, מהבית.
שלו פתאום להזיה הזאת שהוא בן 37 עם ילדים וזה מלחם בתוך עזה, וציינו ממש את היום-יום.
תגיד, אתה הרגשת
שקצת...
הרגשת שבאיזשהו אופן המצלמה שומרת עליך במשהו? סתם חשבתי עליך תוך כדי הסרט. זאת אומרת שיש עוד איזה ייעוד לדבר שאתה עושה שם?
אני חייב להגיד לכם שמבחינתי כאילו פשוט לא הייתה קיימת שם. זאת אומרת, למה? כי אתה פשוט מתרכז בכל כך הרבה דברים שהם... שאין לך בכלל זמן לזכור אפילו שיש לך מצלמה. זאת אומרת, אתה נשק ווסט ורימונים, אתה צריך לזכור את הטיפ תנועה, וכל מה מחפש את המחבל, ורוצה לראות שכל הצוות שלך בסדר, ומי סוחב מה, ואיזה פקוס מיצד, אתה לא חושב שיש לך מצלמה. זה עוד משהו כמו שיש לך רימון בווסט, ויש לך גם מצלמה. רק אחרי זה, כשראיתי את החומרים, אמרתי, יואו, מטורף, מה עברתי? אני בכלל לא שמתי לב שעברתי את כל הדברים האלה, לא ידעתי.
זה ממש מורגש בסרט, שגם אתם לא שמים לב, כן, אבל...
יש משהו בתור אחד, עוד פעם, אני לא לוחם, בטח לא קצין לוחם כמוך וזה, אבל יצא לי גם להיות בתוך הרצועה, באיזה משימת תיעוד כלשהי. יש משהו שמרחיק אותך, אותי בכל אופן, כי אני כבר חתייר, אני עשור מעליך, רואים? אז יש משהו שמרחיק אותך מהאירוע קצת, המצלמה. המצלמה קצת מרחיקה...
אבל זה לא מצלמה מייצרת... שהיא מוחזקת כמצלמה. זאת אומרת, כאילו המצלמה לא, היא מחוברת.
ברעיון, אני מתכוון.
כן.
זה כאילו איזה מין משהו שאתה כאילו, זה לא, אני רואה פה סרט קצת, אני קצת
באיזה מין. יש עוד אמצעי הרחקה, אבל זה לא מה שעובר בסרט, אני, לפחות לתחושתי, נגיד, זה דברים שבאמת לא חשבתי עליהם, למה? כי הם רחוקים מאוד מהמושג גבורה, כמו שאנחנו רגילים כן. לחשוב עליו, למרות שאנחנו רואים שם יום, גבורה. יום. אבל אין עיסוק בגבורה, נניח, הם מגיעים לנקודה בעזה, רואי, אתם מגיעים לנקודה בעזה, ואתם לא יודעים לאן ללכת, ואין מי שיקלוט אתכם, כי הוא בדיוק באירוע, ולא יודעים לאן ללכת, זאת אומרת, איפה, עם מי מדברים, והסרט נשאר בזה של עם מי מדברים עכשיו ואיך הולכים, או נניח זה שזה כבד, פיזית, כבד לסחוב, וכואב להם אגב, וזה רגעים כאלה שאתה אומר, זה לא עלה בדעתי בכלל, מה הלוז, איך נראה הסדר יום? 100 ימים רצופים עושים את הדבר הזה, תגיד איך חוזרים הביתה בכלל? או האם עשיתם, זאת אומרת, הסרט מסתיים בזה שתיפגשו במאי, הייתם בעוד מילואים מאז?
היינו, הסוף של הסרט הוא ממש, אני חושב שמתאר ממש את ההרגשה שלנו בסוף, כי מה שקורה שם בערך בדקה זה שאנחנו יוצאים אחרי 100 ימים מעזה, יש חגיגות מטורפות, ובחיות כפיים וזורקים יאללה פלסר וזה, כי באמת, שוב, אני בתחושה שלי האישית, עם כל המודעות שלי לסביבה, הייתי בטוח כלוחם וזה, זה, זה, המלחמה נגמרה, הולכים הביתה, משאירים פה כמה סדירים לסגור את העניין, וזהו, חוזרים לחיים, ואז, בום, אחרי שבועיים, החברים שלנו שעדיין נשארו במבצע אחר בדרום הרצועה נהרגים, ואז
בום... אנחנו מדברים על לוחמי הפלחן, ברק ואדם, שליווינו אותם בסרט, והם באמת אנשים מדהימים היו, באמת, אני לא אומרת את זה כי הם נפלו בקרב, מה שרואים בסרט זה...
זה אגב, די מדהים הקטע הזה שכשעברתי גם על התיעודים שלהם, אחרי שהם נהרגו, אתה רואה, בסוף אתה מבין שתיעדנו, מה זה תיעדנו? היינו איתם, המצלמת ידם, אנחנו היינו איתם והם לחמו איתנו, הם היו בשיא, באמת בשיא, הם חייכים, הם מוצאים אמל"ח, הם פוצצים, הם עובדים.
הם רגועים, הם לא עושים עניין, הם גם לא עושים יותר מדי התלהבות מהדברים שהם... זה עבודה כל כך סיזיפית, גם מה שהם עושים, וואו, כן, טוב, הדברים כולם קיימים בתוך הסרט הזה. אז רגע, אבל חזרתם לעוד מילואים?
חזרנו במאי, והסרט מסתיים באמת ב... הייתה לכם קצת רקע על ה... על החצי דקה, על הרבה, 20 שניות האחרונות, הסרט מסתיים בעצם בזה שאני מקפיץ את הצוות במאי לג'באליה עוד פעם. אני בכלל, מי שצילם את זה, אני כבר חזרתי לעבודה, התחלתי לצלם דברים וזה, צילמתי במקרה איזושהי כתבה עם אביר קארה, עברנו בין בעלי עסקים, אני הקפצתי אותם מקום למקום, ותוך כדי סיפרתי לו קצת על עזה, וזה שאני רוצה לסיים, ופתאום, כאילו, בזמן שאני כאילו בעבודה שלי, קשה אליי הממפה, הוא אומר לי, שומע, אנחנו מוקפצים לג'באליה עכשיו, קשה לצוות שלך, אנחנו עכשיו מוקפצים. כאילו, מהרגע לרגע, עכשיו. באותו רגע.
אתה מסקר את עצמך כל הזה. כאילו, זה כמו איך שאתה שם את המצלמה. אתה גם הדבר וגם המסוכר וגם המסקר. אתה בהרבה רבדים במלחמה הארוכה והמשונה הזאת, תגיד, מתוך היכרות שלך גם מהצד של החדשות, וגם בתור מי שלוחם שם, כמה אני או האזרחים רואים את המלחמה הזאת כמו שהיא באמת?
אני חושב שמעט מאוד, זה התסכול שלי כשיצאתי החוצה, ממש 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 מעט, וזה מה שניסיתי קצת להעביר בסרט. מדברים הרבה על המילואים לי כשיוצא החוצה והוא מגיע חזרה לעבודה שלו ולמשפחה שלו והוא מנותק ויש את הפער הזה וקשה לו לחזור, קשה לו לחזור אחר כך חזרה. זה בגלל שמלחמה היא דבר כל כך, זה מה שדיברנו עליו קצת ורואים את זה, היא דבר כל כך קשה וארוך וסיזיפי, והזמן שם עובר אחרת ממה שהוא עובר פה.
ויש כל הזמן את רמת הלא נודע. אי אפשר לדעת מה יקרה עוד דקה, זה כן.
ואז בעצם כאילו, כשאנחנו מבחינתנו לצורך העניין נדחה עכשיו איזה דיון קבינט, והשלב הבא במלחמה הוא עוד שבועיים או עוד חודש, או מחליטים שכוח אחד יוצא או נכנס, זה המשמעות לבן אדם בקצה, זה עכשיו הוא עוד חודש עובר עוד בית ועוד בית ועוד בית, ומנהל את השגרה הזאת, והמשמעות של לגייס עכשיו לסתם, אם עכשיו מזיזים איזה גדוד מילואים ממקום אחד למקום אחר, אז זה אומר שגדוד אחר יחליף אותו, ואחד יוקפץ מהבית, ואחד פתאום יקבל את ההקפצה לעוד חודש, ויש כאלה שיעריכו להם בעוד חודשיים, וכל הדברים האלה משפיעים ברמה הממש המיקרו על החיים של הבן אדם, על הילדים שלו, על העבודה שלו, על הקריירה שלו, ומדברים על מאות אלפי אנשים. אולי היה שם את הסיפור של הצוות שלי, אבל בסופו של דבר זה באמת הרבה מילואימניקים שראו את זה, תשמע, אני הרגש פעם שעה שמישהו מספר את הסיפור האנושי שלנו של מה שעובר לי בבית, מה שעובר לי מול הצוות, מה שעובר לי מול זה, ולא את המלחמה, את מה שאני רואה בסרטונים שיוצאים מכתבים שם, של דורי
אותה. במובן הזה, רואי הסרט הזה כל כך כל כך חשוב, משום שגם אין בו את הרגעים, ואז היה איזו התקלות, והמחבלים, והיה את הקרב המפורסם, זאת אומרת, זה סרט שחוץ מסופו כמובן, ומהעובדה ששני לוחמים נפלו, זה לא סרט עם כותרת לעיתון, זה סרט על אנשים, על בני אדם, כמו כולנו, שפתאום הם בעזה, הם לא השתנו, הם לא הפכו להיות רמבו, הם אותו אדם שהם היו קודם, ואיך נראה היום יום שלהם. והחשיבות בדבר הזה היא דווקא לפוצץ את הגבורה הזאת, לא ש... כמובן שאין לי שום שיפוטיות לגיבורים, אבל היומיומיות של זה היא חדשה. ואני חושבת שבאמת מעט מאוד מראים אותה. תגיד, איך זה נראה במאי כשחזרתם?
וקודם כל זה הייתה, זה היה אחת גדולה, אחרי שחזרנו לחיים, ואת התחלנו לחזור לעבודה, ואנשים את פרדם וזה, פתאום היום להיום, אתה בימחים, ואתה חוזר עוד פעם.
יש גם רגע פנימי שמבסוט מלחזור? עזוב עכשיו לשפוט את עצמך.
אני מאוד אוהב לראות את החבר'ה, ואני מאוד אוהב את, כאילו, בסוף זה אנשים שאני איתם, ונלחם איתם, אז כאילו, אני לא, אני די רגוע, אבל לא, אין איזה רגע שאתה, זה לא, אתה
רוצה
את החיים שלך בסוף, כן.
עד כמה חטופים יושבים לכם בראש שם? אני אומר את זה כי נגיד אני מאוד מאוד קשור לחטוף ולמשפחה שלו, מתן אנגרסט, ודיברתי עם כל מיני מילואימניקים שהייתי בפנים ובחוץ, ושאלתי אותם את השאלה הזאת כי זה חשוב לי. עד כמה זה יושב באמת ביום יום, איזה, החלום הזה עכשיו לתפוס חטוף ולחלץ אותו?
אז אני אגיד לך ככה, אנחנו התחלנו את המלחמה, רואו את זה בסרט בהתחלה בניר עוז. הגענו לשם, חטפנו את השוק של החיים שלנו, ראינו הכל, הכל, הכל מהכל, וזה נפתח בציר הזה, בין רצועת עזה לניר עוז, שכל הציר של החטופים שנבלז ושל הנרצחים והשרודים, וזה פשוט זרוק על הרצפה, אנחנו עושים אותם ומחפשים גופות. אז אנחנו גרנו ממש בניר עוז, זה היה המוצב שלנו, היינו בבתים של החטופים, דנו את השמות שלהם, סרקנו אותם 1,000 פעם לראות שלא נשאר שם שום דבר, מחבל או אמלח, בתוך שטח ישראל, והיו את התמונות על המקרר. אז אנחנו, אתה מכיר את הפרצופים, אתה רואה את האנשים, בטח בניר עוז, אז זה יושב לך בראש כשאתה שם. אבל, העבודה שם היא כל כך, זאת אומרת, אתה נמצא באזורים שבהם בסופו של דבר אתה מתאר שטח ואתה נמצא באזור שיש בו הרבה וזה, אתה מבין שכאילו ברמה הפרקטית הסיכוי שתראה שם איזה חטוף הוא, או שתגיע למשהו כזה הוא באמת מאוד מאוד מאוד, גם באזורים שאנחנו היינו בהם מאוד מאוד נמוך, ואתה מתרכז במשימות מאוד מאוד ספציפיות.
המשימות גם הם כל כך הרבה, יש כל כך הרבה משימות. זאת אומרת, המשימה היא כל כך ארוכה, זה עוד בית לתאר, ועוד בית לתאר, שזה, אתה בתוך הדבר, אני מניחה, זה כאילו, אתה מאוד מאוד עסוק.
אתה ממש בתוך הדבר הזה, ואין לך טק, זאת אומרת, אני חושב שחלק, אין לך טלפון, שזה מאוד משמעותי בהקשר של רשתות חברותיות וזה, ואז בעצם כל המידע שלך, אתה לוקח מהרדיו, יש איזה טקס כזה, ושעגולה ששומעים, ולכן החדשות שאתה מקבל הן מאוד מאוד ענייניות, אתה פחות עכשיו, כמו שאני יושב עכשיו בבית, בוא נגיד ככה, כשאני הגעתי, ואחר כך התחלתי לצפות בחדשות, והתחלתי גם לחזור לאולפנים, אני הגעתי גם בשוק במובן ההשפעה הרגשית, ההגיונית, כן, נשמע היום קצת בדיעבד קצת מוזר, אבל במובן הזה של כמה אנשים מחוברים ממש לחדשות ביום יום, ולסיפורים של 7 באוקטובר, לסיפורים של החטופים, לסיפורים של ההרוגים, וצורכים את החדשות והתקשורת ממש עמוק ללב. כשאנחנו שמענו את העדכונים ברמה הכי עניינית, שהגובלה חדשות, זה שונה, זה שונה. אני לא שמעתי משפחות של הרוגים, כל החטופים מדברות עד ינואר שהשתחלתי לסדר הראשון, וזה שונה. ואז אתה בעצם, היה לי קשה מאוד כאזרח לחזור, כלוחם, לחזור להיות פתאום אזרח ולחיות את 7 באוקטובר כאזרח, אתה חובד אחרת כלוחם, והיה לי עוד יותר קשה פתאום לחזור להיות עיתונאי. אני זוכר נכנסתי לאולפן, והיו שם כל מיני אנשים שכולם מכירו, שהם המשפחות של או של החטופים או של ההרוגים, שמדברות ונותנות את הטון שלהם המשמעותי, שהציבור מאוד מחובר אליהם והולך איתם יד ביד, ואני לא... לא הכרנו את הדברים האלה, כי אתה לא מחובר לתקשורת בכלל.
כן, אתה מחובר לחבורה שאתה איתה, וליום יום שאתה נמצא בו. אנחנו צריכים לסיים, יש לי עוד כל כך הרבה מה לשאול, אבל רק דבר קטן, סתם, רחוק, לא יודעת, היית שם, ברחובות האלה של עזה, בשכונות האלה, תגיד, אתה מצליח, אתה באופן אישי, לדמיין איזה זמנים אחרים, שנוכל ללכת שם כמו...
מה שממש הופתעתי, כשהלכתי שזה היה... אני דמיינתי כאילו שאני אלך להסתובב במה שזוכר מהסדיר, בעזה, בפחונים כאלה, במקום כזה שהוא כאילו רחוק מאוד מאיך שנראה נגיד הבית שלי או משהו כזה, ובסוף אתה מסתובב ואתה רואה מקום שהיו בו חיים, גני ילדים ובתי ספר ועיר כאילו... רגילה, זאת אומרת, אתה מדמיין שם ממש דרי זה עושה, אתה מדמיין את החיים, אתה יודע שגרו פה משפחות, אתה יודע שזה...
נצליח ללכת שם בלי לפחד אי פעם, אתה? לא יודעת, אנחנו.
מה, מה היית השאלה?
אם נצליח ללכת שם אי פעם בלי לפחד?
אני באמת חושב שזה אפשרי. אני לא יודע אם עוד 10, 20 או 30 שנה, אבל אני באמת, אתה רואה שם שמצד אחד אתה רואה שיש שם באמת הפער ענק, יש שם חומרי תעמולה והרבה שנאה והמלח, והפכו את המקום הזה לבאמת מקום של אנשים ש... שבסופו של דבר יש שם כוח, זאת אומרת, חמאס מאוד מאוד חזק שם, אתה רואה את זה בבתים, אתה רואה את זה
בדברים שמצאתם בהחלט.
בדברים שמצאנו וזה, אבל בסוף אתה כן רואה שם חיים של אנשים רגילים, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה, הם לא רוצים, בשביל השאלות האלה, לא רוצים לחיות הגן ילדים שלה כמו הגן ילדים של ילדים שלי בתל אביב, לא רוצים לא רוצים שיש שם חיים נורמליים ורגילים, כי זה באמת נראה כמו הגן ילדים שלנו, וזה באמת נראה כמו בית ספר שלנו, וזה באמת נראה כמו באווירה של זה.
בגיאוגרפיה של זה, כן.
אפילו במה, כן, הם גם עברו איזשהו תהליך, זאת אומרת, אז יותר אנשים שיותר התקדמה, אז רואים את זה שם, כאילו גם במובן, כאילו אפילו הטכנולוגי, הדברים שאתה מוצא הבתים, אז זה, אתה אומר, די, הם כבר, כאילו, אנחנו כבר יכולים להיות מעבר לדבר הזה.
הלוואי שנהיה. לא, אולי כן, אולי כן. הלוואי, הלוואי שכן. אפילו לזכרם של כל מי שהשאירו את החיים שלהם שם. רועי ינובסקי, הסרט שלך הוא מצוין, ואני מקווה שכמה שיותר אנשים יראו אותו. 100 ימים באוקטובר קוראים לו. רועי כתב חדשות 13, תודה רבה. ותודה רבה לכם על השירות שלכם גם, באמת. תודה.
תודה.
ביי, להתראות.
תוכנית הבוקר.
חזרנו, אתה יודע את זה?
Yes.
Hello. אני רוצה להגיד, סתם כללי, דיברנו על זה אתמול, זה לא לגמרי קשור עכשיו, אבל ככה, שיש בכל יום, תלוי בחדשות, אבל יש רגעים של אובדן תקווה או אמונה או זה, אז כל פעם שיש לי איזה רגע קטן, אני נזכרת בנאום של יונתן שימריז.
נאום מכונן, כן.
5 דקות נאום שנותן מה זה מלא כוח, בעיקר הסוף שלו, על זה שאנחנו הדור שיצא מההריסות ויתקן ויקום.
וישקם את האירוע הזה, והוא גם דיבר...
לא יודעת, גם... זה מילא אותי בתחושת אני שייכת, ואני במקום הנכון.
יש בו משהו נורא מיוחד
הנכון,
בבחור הזה.
מעבר ובצד... לסיפור האישי שלו. מעבר לסיפור האישי שלו רק. גם הוא עצמו ואופיו וזה... לא יודעת.
כן, ואני רוצה להגיד ממלא. בהקשר הזה כן. משהו שוב על החטופים. כאילו כן, בא לי, נכון. כל הזמן בא לי להזכיר אותם, לדבר עליהם. את יודעת שאני קשור למשפחת אנגרסט וגלבוע, בעיקר באחרונה...
אנגרסט זה מתן, וגלבוע זה דניאלה.
נכון, נכון.
דניאלה היא נורא, חיילת.
היא תצפיתנית, ומתן הוא חייל, שניים כן. חיילים, חייל וחיילת.
ממוצב?
מנחל עוז. כן. הם היו שם. כן. וכאילו, לאחרונה, את יודעת, היה אתמול לישיבת ממשלה,
כן.
לפי הדיווחים או היום או אתמול או שלשום השמיעו להם מה שנקרא הראו להם כל מיני סרטונים שקשורים לחטופים שעוד לא פרסומו ולפי מה שאני שמעתי גם שמו להם את הסרטון של מתן שהוא מתוך השבי מדבר לביבי ואומר לו אני סומך עליך שתעשה משהו אני סומך עליך ואת יודעת העניין הזה שאנחנו לא מדברים, אני אפילו מסתכל, את יודעת, אפילו בתוכנית רדיו שלי ושלך.
כן.
שאנחנו פה ביחד.
כן.
ואני כאילו כל הזמן שואל את עצמי, דיברתי על זה היום? לא דיברתי? רגע, דיברתי, מתי דיברתי על החטופים?
גם החשיבות שלה לדבר, תשמע, אני כן רוצה להגיד לך, שלניח בטקס הממלכתי, הטקס הממלכתי שהוא היה מצולם והיה בו קהל, אבל בין הבמה לקהל היו כיסאות צהובים שסימלו את החטופים. אז רציתי לשאול, בטקס הממלכתי, מול מי צריך לעורר מודעות? זה הממשלה מעוררת מודעות לעצמה? זה הממשלה מפגינה כלפי עצמה את נושא החטופים? לא הבנתי את זה.
יאיר שרקי, אתמול אמר, הוא לקח את שני הטקסים ודימה אותו למשפט שלמה, מהסיפור המופלא הזה מספר מלאכים, של...
פתאום הוא יודע באיזה ספר משפט שלמה, כן, אדוני, איזה ספר מלאכים, בטח, איזה עמוד.
מלאכים, לא זוכר, אבל פרק, אחד...
נכון, איזה מלאכים, א' או ב', כל אחד יגיד לי מלאכים. בסדר, טוב. נו, אין לו מושג.
כן.
נו, אבל אנחנו מכירים את זה.
פרק ג', רינה, אמרתי, מלאכים א' בהתחלה, פרק ג', בכל מקרה, מי שלא זוכר או יודע, אז הסיפור זה שתי אמהות, ושכל אחת רבה על הילד, ובסוף שלמה המלך אומר, טוב, נחצה אותו, והאימא האמיתית אומרת, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום? אז הוא דימה את הטקס לזה, והוא דיבר על, על האצילות ועל על האצילות של משפחות החטופים והמשפחות השקולות שאמרו, לא, לא, רגע, אנחנו לא נחצה את הציבור. אנחנו נזוז אחורה בשעה, ושהטקס של הממשלה יהיה בזמן, ושתקרא לו איך שהיא רוצה. ובהקשר הזה, אני רוצה להגיד על מה שאמרת, החשיבות שלנו, אני יודע, אני פשוט מכיר את זה מתוך המשפחות, שכל הזמן נדבר על זה, כי מהסיבה הפשוטה, הבסיסית, הן מפחדות להישאר לבד. זה להישאר לבד בתוך מציאות.
אז תראה, אתמול ראו בחדשות, או לא יודעת מה, שבטקס הזה, הטקס הלאומי, שאי אפשר היה להביא אליו קהל בגלל פיקוד העורף וזה, והיה רק קהל מצומצם.
אסור לקרוא לו הטקס הלאומי, מירי לא מרשה.
מירי, בסדר. אז אי אפשר היה להביא לשם קהל, אבל מחוץ לאירוע, הייתה חבורה גדולה מאוד של אנשים.
כן.
עומדים יחד וצועקים, אתם לא לבד. עכשיו אני רוצה להגיד דבר קטן. אני הייתי בהפגנות. אין דבר יותר מביך מלצעוק בהפגנה. את כן נמצאת בהפגנה כיבת, אבל את לא תצעקי עכשיו. ויש מלא אנשים בלתי נבוכים שלא חושבים על עצמם וצועקים למשפחות האלה, אתם לא לבד, והמשפחות האלה הן מגוונות. ראינו בטקס הזה ערבים, ערביות, ראינו דתיים, ראינו חילונים, ראינו קיבוצניקים, ראינו אנשים הכל, מהפריפריה.
הכל, הכל, הכל.
והאיחוד הזה הוא איחוד מרגש ביותר ביותר. אני שמעתי אתמול ברדיו את הרב תמיר גרנות, שבנו עמיתי גרנות נפל במלחמה הזו, והרב תמיר גרנות, הוא קרא את הקדיש בטקס הלאומי. כן. אתה צריך לשמוע איך האיש הזה מדבר על יונתן שימריז. באמת,
ועל... ברור, ועל ברור, זה כך
והוא
ברור.
והוא אומר בעצמו, הרב, אני חוזרת, הרב תמיר גרנות, הוא אומר, הצד ששימריז היה צריך לעשות אליי, כדי להביא אותי גם לטקס, הוא הדבר עצמו. הקירוב כן. הפנימי הזה. ואתה שומע את זה משני הצדדים, ואתה אומר, תגיד, מגיע לנו הנהגה כזאת? למדינה כזאת, מגיע הנהגה כזאת?
זה, אני כאילו, אמרת לי משהו נורא נורא יפה לפני כמה ימים, שאת וגורי מחליטים ביניכם, שיש אנשים שלא שווה להזכיר אותם, כי ראינו מה קרה עם בן גביר, שהזכירו וראיינו אותו. אז אני לא יודע אם שווה כבר לדבר על ההנהגה הזאת.
אבל זה מה שיש לנו עכשיו, וגם בטח בהקשר של חטופים.
ברור, אני אומר את זה בציניות כמובן, והם אלו שבסופו של יום מובילים את הרכבת הזאת. הם לצערנו כיום יושבים בקטר. יש משהו נורא 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 חשוב להזכיר כל הזמן, ולהגיד להם, אתם לא לבד. אני כל הזמן, אתה יודעת, אני מדבר עם ענת לפחות פעם ביום,
ענת המשימה, זו אמא של מתן.
כן, ענת זו אמא של מתן, ענת וחגי, משפחה מופלאה, באמת, מרגשת אותי. אמרתי להם ביום השנה, סימסתי לענת ואמרתי לה תודה. תודה על זה שהיא בכלל נתנה לי מקום להיכנס ולנסות להרגיש חלק מתוך הדבר הזה, איכשהו, וזה חשוב. אני חושב שזה חשוב שהמודעות של זה תעלה.
אבל תשמע, זה לא רק מודעות, זה גם הפגנות, או להיות במקומות, אני לא יודעת.
יש ייאוש נורא גדול, אנחנו מדברים על זה, גם עם ענת אני מדבר. יש ייאוש גדול, ויש איזה מין תחושה, אתה יודעת, יש גם חיילים שלנו שמצאים בחזית.
איפה שיש ייאוש, יש תקווה.
נכון.
אין דבר כזה, זה לא, עכשיו אני לא עכשיו...
זה נורא חשוב. לא, לא, זה חשוב,
אני לא עכשיו איזה היפית כזאת, שתגיד לך, מלחמה ביפנית זה גם הזדמנות. לא, 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 לא כזה.
זה חשוב. זה חשוב מאוד.
אנחנו, נכון שקשה לראות אותה עכשיו, את התקווה הזאת לפעמים.
צריך לחפש אותה.
אבל אנחנו נחזיק.
ולהרים כל אבן ולמצוא אותה, כן?
ואני כן חושבת שהחטופים האלה יחזרו. אנשים כבר חזרו מתופת גדולה.
אמן,
והצליחו לשקם את החיים שלהם. והעם הזה עצמו חזר מהשואה. אנשים היו בתופת שנים ארוכות, ילדים שנולדו לתוך התופת הזאת, וגדלו וזה, ואיבדו את כל מה שהם הכירו, ואת כל האנשים שהם הכירו, ואת כל העולם שהם הכירו, והביאו אותם לאיזה מזרח תיכון מוזר שהם לא ראו באינטרנט.
והקימו
פה חברה שלפעמים היא מופת, ולפעמים היא ממש ההפך ממופת, ולפעמים צריך לתת להם מיתון על האף לחברה הזאת.
הקימו פה משהו, נכון.
אבל הם הקימו פה חברה שאנחנו חלק ממנה, ואנחנו הממשיכים שלה, ואנחנו לא מפסידנים, ואנחנו נמשיך להיות בחברה הזאת, אנחנו לא נגיד, טוב, יאללה, אז אני לא רוצה להיות, לא, לא, אנחנו נהיה בה, ונתקן אותה, וניקח אותה לאיפה שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות. אבל אנחנו חלק מהשרשרת הגדולה הזאת, של תקומות. אני מבינה שיכול להיות שראש הממשלה שלנו משתמש במילה תקומה, באופן לא מספיק טוב, אבל הוא לא ייקח לי את המילה הזאת.
לא, הוא לא ייקח, והוא לא ייקח את התקומה שאנחנו צריכים לעשות במקום הזה, והדור שלנו, והדור מתחתנו. ויש פה באמת, עם כל החושך והכאוס, יש פה תקווה וצריך להיצמד בה, ויש פה, ואנחנו צריכים למצוא שלום בתוכנו ועם השכנים שלנו, וזה לא סיסמה, זה אמיתי. אין לנו ברירה אחרת ואין לנו תקומה פה אחרת.
אין, יש לנו משימה קלישאית, ואנחנו נמצא איך לעשות אותה. טוב, התוכנית הזאת הסתיימה, אז אנחנו נמצא פתרונות עד מחר. אני מבקשת שתחזור עם לפחות 5 רעיונות טובים, או אם לא, אז רעיון למחזה שאתה ואני נעשה כדמויות ביער.
יש לי רעיונות להפגנה, אנחנו נדבר על זה מחר.
ויאללה, ביי.